ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוכה דף מם ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. אנחנו מתחילים מהמשנה שאתם רואים באמצע דף מ"ב עמוד א', בשוליים ממול תחת הכותרת נושא, כתבנו שמירת הלולב במים בשבת ויום טוב. יש לקחת בחשבון שבהלכות שבת והלכות יום טוב יש איסורים שאנחנו קוראים להם אבות מלאכות, ו יצירת כלים למשל או תיקון כלים הוא נחשב אב מלאכה, מלאכת מכה בפטיש. אז עם הרקע הזה שיש להיזהר מתיקון כלים וכדומה, המשנה אומרת, מקבלת אישה מיד בנה ומיד בעלה ומחזירתו למים בשבת. רש"י כותב, מקבלת אישה מיד בנה ובעלה את לולביהן, ולא אמרינן, ואנחנו בזה שמתאים לאישה לטלטל את הדברים האלו בתוך ביתה, או לא אומרים כמטלטלה מידי דלא חזי, במילים אחרות שהיא עוברת על איסור מוקצה. נשים כידוע לא מצוות בארבעת המינים, זאת אומרת מעיקר הדין נשים פטורות, ובכל זאת רואים שהיא מטלטלת דבר שלא, נגיד, לא שייכת אליה במובן החיוב, ובכל זאת היא יכולה לטלטל את זה, והיא מחזירה את הלולב למים שבו הוא נשמר כדי שלא יתייבש. בשבת אנחנו נראה זה הדבר היחיד שמותר, לא מותר למשל להוסיף מים, וכל שכן שהם מחליפים את המים. והלשון שאפשר לראות ברש"י בעניינים האלו, כי אלו דטרח לתקון עמנה, הוא טורח לתיקון הכלי לטובת ארבעת המינים. וכפי שאמרנו בהקדמה, יש להיזהר מעניינים האלו. אז המשנה מגדירה מה מותר בשבת, ואמרנו כאן בשבת היא, האישה יכולה לקחת את ארבעת המינים ולהחזיר אותם למים. בטח כל אחד שואל, אבל בשבת לא מתעסקים עם ארבעת המינים. התשובה לכך ש מה שאמרתי עכשיו הוא תקנה מאוחרת יותר, אבל פעם כן היו נוטלים ארבעת המינים בשבת, אם זה יום ראשון של סוכות. אנחנו נמשיך במשנה. רבי דה אומר, והוא נותן את ההגדרות שאמרנו מקודם, המדרג. בשבת מחסירים, כלומר רק מחסירים. ביום טוב מוסיפים, אפשר להוסיף מים חדשים על המים שהיו שם מקודם. ובמועד, בכל המועד, מחליפים. תשאלו, פשוט מה יכול להיות בכל המועד, למה שלא? אז רש"י מוסיף מילה אחת שמאירה על הנושא הזה. רש"י כותב, במועד מחליפים בכל השומד מצווה להחליף. לא רק שמותר לה, יש עניין חיובי, מצווה להחליף את המים. המשנה ממשיכה עם קטע חדש לגמרי, קטן, היודע לנענע, חייב בלולב. זה מבחינת מצוות חינוך ילד. אם הוא בגיל כזה שהוא יודע איך לנענע לולב, אנחנו למדנו במוקדם במסכת שלנו שחלק ממצוות נטילת לולב הוא גם הנענועים. הנענועים שאנחנו מכירים בעיקר מ אמירת הלל, שבתוך כדי אמירת הלל מנענים את הלולב. הגמרא שואלת פשיטה על כך שאישה יכולה להחזיר את הלולב למים בשבת, אין כאן איזו מלאכה, אז פשוט שמותר. אז מהו דתימה? הועיל ואישה עלה בת חיובה היא, מאחר שהאישה אינה חייבת במצוות מלולב, אימא לא תקבל, שהיא מנועה מלקחת את זה, כי לגבה זה מוקצה, אין לה שייכות לארבעת המינים. אז שהיא לא תקבל לטלטל את זה. כמה שמלן, המשנה אומרת שמאחר שנטילת הגברים כן חובה, זה מנחית על הכלי, על ארבעת המינים, תורת כלי, ומאחר שהוא מוגדר ככלי, הוא אינו מוקצה. אז מותר לטלטל לכולם. מה למשל כן מוקצה? כך לדוגמה אבן. אבן אין לו שום שימוש, אז הוא אין עליו תורת כלי, ומילא הוא אבן אסור לטלטל בשבת. ממשיך הגמרא ונציין שבנושא שאנחנו הוספנו בשוליים, אנחנו רושמים פה שזה עד סוף הפרק, גיל לחינוך ילד קטן במצוות. פס הכפול מבליט את המילה היודע, דוגמאות של מצוות שונות וגיל חינוכם לקטנים. אז אנחנו פותחים פה במקור תנאי, ובהאמת הוא ממשיך עד סוף הפרק שבחלק הראשון של עמוד ב', אין גמרא שמופיע אחרי המקור התנאי הזה, מה שכן בתוך המקור הזה יהיו תאים בסוגריים. זאת אומרת שאנחנו במסגרת השיעורים שלנו מפת התלמוד והש"ס הזה הוספנו סוגריים, והקטעים האלו הם קטעי גמרא שמפרשים את הנאמר בבית, ואנחנו ראינו לנכון כאילו לסדר את זה בצורה חלקה וזורמת, לכלול את הכל בתוך המסגרת הגמרא. תנו רבנן, אחרי שהגמרא מצטטת את המשנה, קטן יודע לנניה, קופסת אש שרואים כאן מיד בהתחלה, זה מראה על המרכזיות של הדבר הזה, והוא יחזיק אותנו כמה שורות טובות, היינו נושא של הקטן. אז תנו רבנן, קטן היודע לנעניה חייב בלולב, כלומר אביו חייב לחנכו, רשי כותב חייב בלולב לחנכו מדבריהם, מדרבנן. להתעטף, אם הוא בגיל כזה, אז חייב בציצית. לשמור תפילין, מה זה לשמור תפילין? רשי כותב שלא יכנוס בהן, כשהוא לבוש בהן, לבית הכיסא. אז אם הוא בגיל כזה, אביו ממשיך הגמרא לוקח לו תפילין. יודע לדבר, אביו לומדו תורה וקריאת שמע. אחרי הסוגריים אתם רואים עוד פס כפול, היודע לשמור גופו וכו'. אז בינתיים הקטע שבסוגריים, כפי שאמרנו מקודם, הוא קטע של הגמרא. תורה מהי? שאתה אומר שאביו מלמדו תורה, מה הוא אמור ללמד אותו? אמר רב נונה, הוא ילמד את הילד פסוק בספר דברים, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. כמובן באמרה כזאת יש להעמיק, אנחנו לא נעשה את זה במסגרת השיעורים שלנו במפת התלמוד, אבל כל אחד יכול לשאול את עצמו למה זה נבחר, למה למשל אנוכי השם אלוקיך לא, וכבד את אביך ואימך לא, אלא דווקא זה. אז זה איך אני אומר לכם חומר למחשבה, אבל רואים באופן מוחלט כמה חשוב זה להשריש לילד הקטן את הידיעה שהתורה נמסרה לנו כבר ממשה רבנו במעמד הר סיני, והיא מורשה, היא ירושה לכלל ישראל דור אחר דור. קריאת שמע ממשיך לגמרי מהי, מה מלמדים ילד קטן שיודע לדבר בעניין קריאת שמע? קריאת שמע שאנחנו מכירים מורכב משלוש פרשיות, לא מעט חומר אם מדובר בילד קטן. אז מה בקשר לקריאת שמע? המגמור אומרת פסוק ראשון, לא כאן המקום, אבל יש יש לעיין כשיש חובת קריאת שמע מה זה כולל בסופו של דבר. אז רואים פה שלגבי חינוך, החינוך הוא על פסוק ראשון של קריאת שמע, היודע לשמור גופו. רש"י כותב מה זה לשמור גופו: מטומאת מגע ומסע ואוהל. ילד, אני לא הייתי חושב שהוא מאוד קטן, אבל הוא פחות מבר מצווה זה בוודאי, שהוא יודע להימנע ממגע ומסע וטומאת אוהל, שזה בעיקר אצל טומאת מת, הוא יודע להיזהר מהדברים האלו. אוכלים על גופו טהרות. מה זה על גופו? רש"י אומר אוכלים על גופו טהרות אם נגע גופו בטהרות, למשל קורבנות, תרומות, יש מגוון של מאכלים, תחום מזון נקרא לזה, שדורש טהרה. למשל תרומה טמאה, אסור לאכול תרומה טמאה, שורפים תרומה טמאה. אז מה אם צעיר כזה נגע בתרומה? אז אם הוא יודע לשמור גופו, אז אוכלים על גופו טהרות, כפי שרש"י מסביר, אם נגע גופו בטהרות אין חוששים להם, אבל לא על ידיו. אם נגע בידיו, תראו הגמרא משנה מאוד מדויקת פה, יש גופו, אבל גופו זה לא כולל ידיו, כי אם נגע בידיו בטהרות חוששים להם, שמא יודע לשמור גופו ואין יודע לשמור ידיו, מתורת סתם ידיים. זאת אומרת, ידיים ללא נטילה, נטילת ידיים, נקרא סתם ידיים, שגזו עליהם, החכמים החמירו לגבי ידיים להיות שניות. זאת אומרת, זה דרגה של תומה, זה נקרא שני לתומה, אלא אם כן יודע לשומרם, אבל יודע לשמור את ידיו, מי שנטלם, אחרי נטילת ידיים, אם הצעיר יודע לשמור על ידיו, אינו נוגע בשום דבר ספק או בספק המטמא את הידיים, ואם לא נזהר ובא לגע בטהרות נוטל ידיו. אז מה שרצינו להפיק מרש"י כאן, שיש שמירת גופו, שזה לא כולל רמה גבוהה יותר לגבי שמירת ידיים. חזרה להגמרה, אז הנה הברייתא מזכירה עכשיו התחום הזה, הרובד הזה, לשמור את ידיו. אם הוא יודע לשמור את ידיו, אוכלים על ידיו טהרות. היודע להישאל, מה זה להישאל? אם שואלים אותו, נגעת בטומאה זו, והוא יודע להשיב כן או לא, או אין יודע, הוא יודע איך להתייחס לשאלה. אז אם הוא בגיל כזה שיודע להישאל, ברשות היחיד ספקו טמא, ברשות הרבים ספקו טהור. אנחנו נסתכל ברש"י על זה, ברשות הרבים ספקו טהור אם שאלו הוא, כאילו ברשות הרבים אם הוא נגע בטומאה מסוימת ואמר איני יודע, ואז נגע, אותו צעיר נגע בתרומה, זה נקרא ספק תרומה ברשות הרבים. אז על זה אנחנו נפסוק שהתרומה נשארת טהורה. ברשות היחיד ממשיך רש"י ספקו טמא, הכי גמיר להלכיתה מסוטה, זה מסורת מהלכות סוטה, כדמי מסכת סוטה, ואפשר לעיין שם בסוגיה. אנחנו לא מפרטים פה כן, איך לומדים, ממה לומדים, רק שהכללים המפורסמים, ספק תומה ברשות הרבים טהור, ספק תומה ברשות היחיד טמא, מבוסס על פרשת סוטה. ממשיך הגמרא, היודע לפרוס כפיו. אנחנו מדברים על כהן, ולפרוס כפיו זה מה שאנחנו מכנים ברכת כהנים או נשיאת כפיים. אז אם הוא יודע לפרוס כפיו, חולקין לו תרומה בבית הגרנות. עכשיו רש"י מרחיב על זה ואנחנו נלמד ביחד. חוקים לו תרומה בבית הגונות, ומקמי הכי לפני הגיל הזה אין חוקים לו בגורן. זאת אומרת, אם הקטן כהן מגיע לגורן איפה שמכינים את התבואה לקראת יצירת קמח, והוא בא לקבל בתור כהן תרומה, לא נותנים לו. אבל מה שכן, משגרים לו לביתו אם יודע לשומע בתארה. יש הבדל בין חלוקה באופן ישיר פרטני בבית הגונות למציאות אחרת ששולחים לו לביתו. דרך איתנו בגמרא דנוסין על האנוסה ביבמות, זה אותו פרק שם במסכת יבמות, עשרה אין חוקים להם תרומה בבית הגונות, חירש, שוטה וקטן וכו', וכולן משגרים להם לבתיהם. בבית הגנות אין חוקים להם, שביזיון תרומה הוא, שאין כל רועב יודעים בו שהוא בקי לשומרה, אבל לביתם משגרים להם הבקיים ומכירים בהם. ומי שיודע לפרוס כפיו ופורס בציבור, אז יש כאן את הצעיר שהוא כהן שגם מקיים ברכת כהנים לציבור, אז הכל יודעים שהביא שתי שערות, שהוא הגיע לגיל שפיזית הוא מוציא, הגוף שלו מוציא שתי שערות, שאין קטן פורס כפיו כדמי במגילה הלכך, כי כשהוא מגיע לגיל הזה שהוא פורס כפיו, סימן שהוא בעל שתי שערות, ולכן אפשר לחלק לו בבית הגוין, וזה לא נחשב ביזיון לתרומה. אנחנו חוזרים לגמרא וגם עוברים מכאן לעמוד ב', היודע לשחוט אוכלים משחיטתו. מה זה יודע לשחוט? רש"י כותב לאמן ידיו לשחיטה, אף על פי שאינו בקי בהלכות שחיטה. אז אם הוא בגיל כזה אפשר לאכול ממה שהוא שחט. אמר רב הונא, והוא שגדול עומד על גביו, כלומר שהוא הקטן שוחט בנוכחות גדול, ואותו גדול ראה שהוא לא עבר על הלכות שחיטה, למשל לא שהה, אם השוחט שוהה באמצע החתיכה, דהיינו שאנחנו קוראים שחיטה, השהייה יכול לגרום לידי פסול. וגם רואים שהוא לא לחץ, לא, זה נקרא לו דרך, שהוא לא לחץ, סליחה, דרס, דרס זה המילה הנכונה, שזה גם פוסל את השחיטה. יכול, הגמרא ממשיכה, יכול לאכול כזית דגן, מרחיקים מצועתו וממימי רגליו 400. זה לגבי אמירת קריאת שמע או תפילה, צריכים להתרחק מהפסולת הזאת. אם מדובר באדם שזה יצא מבן אדם שיכול לאכול כזית דגן, ועכשיו אמרה מסבירה ומגבילה את זה, אמרה פריסטה, והוא שיכול לאכלו את הכזית דגן בכדי אכילת פרס. זה שיעור זמן, כמה זמן זה לוקח לאכול חצי כיכר, זה אכילת פרס. ואנחנו לא ניכנס לפרטי הפרטים לאיך מודדים את הזמן הזה, אבל אנחנו יכולים להגיד שזה בערך 4 דקות. אז אם הוא יכול לאכול את כזית דגן תוך 4 דקות, אז צריכים להרחיק מצועתו ממימי רגליו בזמן קריאת שמע ותפילה 400. הגמרא ממשיכה, אמר רב חייא ברי דרב יבא, ובגדול, שלא מדובר על תינוק או ילד קטן אלא אדם מבוגר, אף על פי שאינו יכול לאכול בכדי אכילת פרס, גם אם ייקח לו למבוגר הזה יותר זמן. אם אנחנו אמרנו שאכילת פרס זה 4 דקות, אז 10 דקות הוא יותר מכדי אכילת פרס. אז אם הוא צריך לשעות באכילתו כזה הרבה זמן, אם מדובר בגדול, זה לא גורם להקלה בדין שהזכרנו מקודם של הרחקה הפסולת הזאת בזמן קריאת שמע או תפילה. אז זה מה שאמרנו פה, בגדול, גם אם הוא לא יכול לאכול בכדי אכילה תפס, הדין של ההרחקה קיים. דכתיב, יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. זה שמוסיף דעת, כלומר הוא אדם גדול, הוא מבוגר, מעל בר מצווה זה נקרא מבוגר, מוסיף מכאוב, רש"י כותב, מסריח הפסולת הזאת. יכול, ממשיך הגמר, יכול לאכול כזית צלי, אם הנער, הצעיר יכול לאכול כזית צלי, צלי כמובן זה משל צלי בשר, שוחטין עליו את הפסח, הוא יכול להיות חלק מהחבורה, מהאנשים שממנים אותו על החבורה של אוכלי הפסח. אז אם הוא יכול לאכול כזי אצלי, אז שוחטים עליו את הפסח. הוא מצטרף לחבורה שממנים אותו על אכילת הפסח, שנאמר, איש לפי אוכלו. רב יהודה אומר, עד שיכול לברר אכילה. כיצד? מה זה לברר אכילה? נותנים לו צרור וזורקו, אגוז ונוטלו. סימן שיש לו כוח הבחנה. בין מה שבאמת מזון ומה שלא. אז לפי רב יהודה זה הגיל עד שהוא יכול לברר אכילה, אז הוא קשר למנות עליו על הפסח. ובכך זכינו בסייעתא דשמיא לסיים פרק שלישי, וכעת אנחנו ממשיכים לפרק לולב וערבה, פרק רביעי של מסכת סוכה. המשנה. לפני שנתקדם לתוך המשנה, בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו אורך זמנם, כמה ימים של מצוות שונות הקשורות לסוכות. אז כתוב במשנה לולב וערבה, שישה ושבעה. רש"י כותב לולב וערבה שהן במקדש כל שבעה. כשמדובר בבית המקדש, מצוות לולב ומצוות ערבה הם מצוות שמתמשכות, יכול להיות שישה ימים ויכול להגיע גם לשבעה ימים. ורש"י מפרק, לולב לנטילה וערבה להקיף מזבח כדלקמן בפרקין. אנחנו לא הרחבנו כל כך במצווה הזאת של ערבה, הזכרנו את זה קצת בעבר בהקשר למצוות ערבה הלכה למשה מסיני. אנחנו נמתין להמשך העניינים. מה זה שישה ושבעה? אז רש"י כותב פעמים שדוחין שבת והן כל שבעה, ופעמים שאין דוחין ואבלו שישה ימים, ולקמי מפרש ועזילי. חזרה למשנה, הלל, ההלל והשמחה, שמונה. המצוות הלל, אני חושב זה מוכר לכולם, זה שמונה ימים, כי אנחנו סופרים שבעה ימי סוכות, וגם היום אחר כך, שמיני עצרת. שמחה זה אכילת בשר שלמים. ושוב פעם, בזמן בית המקדש אנחנו אומרים אין שמחה אלא בבשר, וזה על פי פסוק וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת. וממשיכים במשנה, סוכה וניסוך המים שבעה. ניסוך המים זה שפיכת מים במשך כל אחד מימי סוכות על המזבח. ניסוך יין אולי יותר מוכר, זה מצווה שמאפיין או מלווה הקבת קורבנות בכל ימות השנה. אבל בסוכות יש מצווה מיוחדת של ניסוך המים כל יום, וזה היה יחד עם הקבת תמיד של שחר. החליל חמישה ושישה. החליל היה חלק משמחת בית השואבה, שאיבת מים. הזכרנו ניסוך המים מקודם, אז היו עושים שמחה סביב המצווה הזאת של שאיבת המים, של ניסוך המים. ורשי מסביר פה, ואנחנו נלמד ביחד את רשי, החליל, שמחת בית השואבה היו שמחים בחג לכבוד שאיבת ניסוך המים ומחללים בחלילים ובכינורות, ואותו חליל אינו דוחה יום טוב. הלכך, פעמים שהוא חמישה ימים בחג, כגון שלא חל יום טוב הראשון בשבת, דכיוון דלא דחי יום טוב וחושקין שבת בחולו של מועד. אז אם אנחנו מורידים יום טוב וגם מורידים שבת, פשוט הוא חמישה, אז נשאר חמישה ימים לחליל. ופעמים שהוא שישה, כגון שחל יום טוב ראשון בשבת, פשוט הוא שישה של חול המועד. אם יום טוב ראשון ושבת הם ביחד, אז נשאר שישה ימים שאינם נעשרים בחליל. אז הנה, זה הגענו לשישה ימים של חול המועד, ובזמן מקדש אין עושים יום טוב שני. המספרים שאנחנו לומדים כעת הם בזמן בית המקדש, ולכן אין יום טוב שני. לכן הזכרנו למשל הליל שמונה ימים, ואם היה יום טוב שני אז היינו מדברים על תשעה ימים. והמשנה ממשיכה, לולב שבעה. כיצד? המשנה פתחה בלולב וערבה שישה ושבעה, אז כעת נתייחס למצוות אלו באופן פרטני והחשבון. אז לולב שבעה כיצד? ממשיך המשנה ואומר, יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת, לולב שבעה. כי ביום הראשון של סוכות, החובה של מצוות לולב דוחה שבת, כלומר מקיימים מצוות לולב גם בשבת. אנחנו כמובן, אני הזכרתי את זה בשיעורים קודמים, אנחנו מדברים בזמן בית המקדש, וברשי בתחילת המשנה קראנו לולב שהן במקדש, אז אין כאן השלכה לגבי הלכה למעשה, בוודאי ולא באופן ישיר. אז אמרנו שאם יום טוב הראשון של סוכות יוצא בשבת, אז נראה קיום מצוות לולב שבעה ימים. ושאר כל הימים, אם יום הראשון של סוכות לא נופל בשבת, אז שישה, כי שוב פעם, כשיבוא שבת, אם הוא לא ביום הראשון של סוכות, אז לא נוטלים את הלולב. רשי מתייחס לשאלה שאולי חלק מכם כבר שואלים את עצמכם, שלמרות שלולב כל שבעה מן התורה במקדש, הוא לא אוטומט דוחה שבת. אז הגמרא תתייחס למה זה. ערבה, ממשיך המשנה, שבעה כיצד? גם בזה נפתח המשנה ואמרה שערבה, אותו מצוות ערבה שהיה בבית המקדש, יכול להיות שבעה ימים. יום השביעי של ערבה שחל להיות בשבת, ערבה שבעה. אז היו מקיימים מצוות ערבה בבית המקדש בשבת, שוב פעם, אם שבת יוצא יום שביעי של סוכות. ושאר כל ימים, אם שבת נופלת בשאר ימי סוכות, אז יישאר שישה ימים למצוות ערבה. מצוות לולב כיצד? כאן אנחנו לא מתייחסים לחשבון מבחינת מספר ימים, אלא איך ביצעו מצוות לולב שחל יום טוב הראשון של סוכות בשבת, ואז יהיה לנו באמת שבעה ימים. אז המשנה מפרטת שוב פעם, מצוות לולב, כיצד יום טוב הראשון של חג, שחל להיות בשל החג, כמובן זה סוכות, שנופל בשבת, מוליכים את לולביהן, כאן מדובר בערב שבת, היו מביאים את הלולבים שלהם להר הבית, והחזנים מקבלים מהם. החזנים הם היו שמשים, שהיו שם לצורכי ציבור. אז הם מקבלים את הלולבים וסודרים אותן על גבי הצטבה. רשי כותב, על גבי הצטבה רחבה של הר הבית הייתה מוקפת הצטבעות לשב שם ומסוחכת למעלה מפני הגשמים. ורשי מוסיף, וזה חשוב להמשך הגמרא, על גב הצבא גרסינה במעיטין, שתהיינו על גבי הספסלין. יהיה גרסה אחרת בגמרא, והגמרא תדחה אותו במקום על גב, על גג הצבא, ואז הגמרא תקשב על, על הגג של הצבא, זה רק יתייבש שם בשמש. אז לכן אנחנו מדגישים כעת את הגרסה, בעצם הגרסה הנכונה והסופי, על גב הצבא, השענו את הלולבים על גבי אותם ספסלים שהיו סביב הר הבית. המשנה ממשיכה, והזקנים, האנשים היותר מבוגרים, שרשי כותב שדואגים שלא ידחפו למחר ויתמחו ב הקהל הכל לקחת איש לבוא, אז והזקנים מניחים את שלהן בלשכה ומלמדים אותן לומר, מלמדים את הציבור לומר, כל מי שמגיע לולבי לידו הרי הוא לא במתנה. אנחנו יודעים שבמצוות לולב חשוב שהוא יהיה של בעל הבית, לא לקחת לולב של מישהו אחר. עכשיו אנחנו מדברים על מצב די ציבורי, אז כל אחד ייקח לולב, זה לא אומר שהלולב שלו לוקח זה הלולב ממש שלו. אז מלמדים אותם שכל מי שמגיע לולבי לידו, אני נותן לו את זה במתנה. למחר, כלומר בשבת, משכימים ובאים והחזנים זורקים אותם לפניהם את הלולבים, והם חטפים ומכים איש את חברו. וכשראו בית דין שבו לידי סכנה, התקינו שיהיה כל אחד ואחד נוטל בביתו. אז ובזה הסתיים הנוהג הזה להביא את הלולבים לבית המקדש. הגמרא שואלת שאלה בסיסית על כל הנאמר כאן בעניין לולב במקדש, רק שאינו דוחה שבת, אלא אם כן מדובר ביום הראשון. איזו מלאכה יש כאן בעניין שבת שצריכים להגיד שהוא כן דוחה או לא דוחה שבת? עמי טלטול בעלמה הוא ולדחי שבת. מה זה מצוות לולב? אתה נוטל את הלולב בידו, אתה מגביה את הלולב וזהו. אין פה, רשי כותב, אין פה צד איסור, אלא כמטלטל עצים. וכאילו את המין התורה הוא במקדש כל שבעה, למה אסור? למה אומרים שאם שבת לא יום ראשון אז אסור? מה סייג לתורה מצאו בו? למה מסתגעים מנטילת הלולב בשבת אם הוא לא יום הראשון? הגמרא עונה, אמר רבא, גזירה שמה יתלנו בידו, ילך אצל בקי ללמוד ענייני הנענוע, רשי אומר, או הברכה. ממשיך הגמרא לדף מם ג' עמוד א', ויעבירנו 400 ברשות הרבים, תוך כדי ההתעניינות בלימוד איך הוא יגיע לבקי. אז הוא ייקח את זה מביתו וילך אצל אותו חכם, ובינתיים הוא מעביר את זה 400 ברשות הרבים. יש אפשר לומר גם הוא מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, גם זה אותו עבירה. והיינו תמה דשופר, והיינו תמה דמגילה, וה הסיבה הזאת של רבא גזירה שמייבנו 400 בושדבים הוא גם הסיבה שלא תוקים בשופר בראש השנה שנופיע בשבת, וגם לא קוראים את המגילה בפורים שיוצא בשבת. שואלת אומרת, יחי יום ראשון נמי, למה אמרנו שאם שבת יוצא ביום ראשון של סוכות הוא באמת שבעה ימים כולל שבת? אותו חשש קיים. הגמרא עונה, והתשובה הסופית זה ייקח לנו כמה שורות עד שנכיר לזה, אבל הגמרא עונה, ראשון תקינו לרבנן בביתו. אמרנו שאם יוצא יום ראשון בסוכות בשבת, אז כל אחד ייטול אותו בביתו, וזה בגלל התקנה שתקנו אחרי שהוא שזה בא לידי סכנה כפי שמתואר במשנה. את תנח אחר תקנה, זה הסבר טוב אחי. התקנה קודם תקנה מה איקה למימה, לפני אותו תקנה, אז איך מצדיקים בכל זאת? אם קיים החשש של רבא, למה קימו את לולב במקדש ביום ראשון שנופל בשבת? אלא ראשון דעיתי מן התורה בגבולין לא גזו בהו רבנן. יום ראשון של סוכות גם מחוץ לבית המקדש הוא דורייתא, כתוב בתורה, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי צדר, כפות תמרים וכולי. ואותו יום ראשון, אני כעת מדבר על הרמה של דורייתא, אותו יום ראשון הוא חשוב, שהוא כפי שאמרנו מדורייתא, לכן לא גזרו בבית המקדש. הנח שאר הימים דלתנו מן התורה בגבולין, שאר הימים של סוכות בגבולין, כלומר מחוץ לבית המקדש, אין מצווה מן התורה, מצוות לולב בכלל, גזרו בהו רבנן. אז בבית המקדש זה היה הימים, שאר הימים היו פחות חשובים, אז בהם גזרו את הגזרה לא לקחת את הלולב ביום שבת שנופל בשאר ימי הסוכת. אנחנו נלמד ביחד את רש"י, אלא ראשון דחשובה נטילתו דאפילו בגבולין חייב, לא גזרו ברבנן, לא בגבולין ולא במקדש. אבל שאר הימים שאינו מן התורה אלא במקדש, לא חשיבה נטילה דדהו, דדהו כלומר אותם שאר הימים, וגזרו ברבנן משום חומה דשבת אף במקדש. יש עוד כמה שורות, רש"י דיבור מדרם אי הכי משום דאיתי בגבולין לא גזור בי, לא גזור בי. אז זה מוביל אותנו להמשך הגמרא. עכשיו פונים חזרה לגמרא, אי הכי שבגבולין יום משום הוא דורייתא, אי הכי העידנה נמי, גם בזמן הזה נגיד שניקח את הלולב ביום טוב ראשון שיוצא בשבת. הגמרא עונה, ענן לא ידעינן בקיבוע דיירחה. קיבוע דיירחה זה הקביעות מתי היה ראש חודש, וזה משפיע על מתי יוצא תדבב בחודש. אז יכול להיות שיום השבת שאנחנו חושבים שהוא תדבב, אולי זה לא תדבב, אולי עד מחר זה רק תדבב. רש"י מביא את הדוגמה, אולי עיברו את אלול, זאת אומרת המשיכו אלול יום אחד במקום 29 ימים עשו את אלול 30 יום, ואני בחשבון שלי חשבתי שהיום היום תדבב ולא רק מחר, וממילא מה שאמרנו יום ראשון נופל בשבת, כבר תדבב בתשרי יוצא בשבת, אולי זה לא תדבב, אולי זה רק יודלת. הגמרא שואלת, אינהו, זאת אומרת בני ארץ ישראל, אנחנו לא הרחבנו בהסבר שלנו מקודם, אבל קביעות ראש חודש זה דבר שהתרחש בבית דין על ידי עדים שבאו והעידו שראו את הירח בחידושה, ואז בית דין קבעו מתי יוצא ראש חודש וממנו מתי יוצא ט"ו בתשרי. למקומות המרוחקים אז לא ידעו בוודאות, אבל בני ארץ ישראל תוך שבועיים מקביעת ראש חודש עד סוכות הספיקו כן לדעת מתי נקבע בוודאות ראש חודש וממילא מתי יוצא בוודאות ט' ו' ניסן. אז בני ארץ ישראל שהם יודעים בקיבוע דיאחר בקביעת ראש חודש ידע עדות בקשר לירח, לדחו שיקחו את הלולב ביום ראשון, ורש"י מוסיף אף בזמן הזה הגמונה אין החינמי דתנן. אז ההוכחה לזה, זה ייקח כמה שורות, והתשובה יבוא לידי יישוב בין שני מקורות. ואנחנו לפני שנתקדם נסתכל במה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה, שני מקורות שנראות סותרות אבל יישוביהם יהיה ההוכחה. ובזמן הזה, אם יום ראשון של סוכות נופל בשבת, בני ארץ ישראל נותנים לולביהן ולא גזרינן גזרת רבה שמא יביאנו ארבע אמות בשעות הרבים. הערה: גישה זו השתנה לכמן בריש מ"ד עמוד א'. אז בינתיים דקנן חדה, מקור אחד אומר ביום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת כולם מוליכים את לולביהם להר הבית, ותנן אידך לבית הכנסת במקום להר הבית לבית הכנסת. שמע מינה, מכך שיש לנו שני מקורות האלו ושלא נגיד שהם סותרים זה את זה, כאן בזמן שבית המקדש קיים, כאן בזמן שאין בית המקדש קיים, שמע מינה. אז מכאן רואים שבאמת היו מוליכים את לולביהם ביום טוב הראשון שחל להיות בשבת לבית הכנסת. היו מוליכים אותם כמובן מערב שבת, ובשבת היו נותנים את לולביהם ולא גזרו שמא יעבירנו 400 ברשות הרבים. ושוב פעם, זה בנוגע לבית כנסת בארץ ישראל. עד כאן שיעורנו להיום.